אנחנו ממשיכים במאמר של בלילה ההוא, תפשינך, עצרנו באמצע פרק ו' של המאמר. דיברנו מה זה הקריאה שהקדוש ברוך הוא קורא ליהודי, כל דודי דופק. דופק, מבקש מהיהודי, פתחי לי. מה זה פתחי לי? תפתח לי כחודו של מחט. תעורר את נקודת ההתמסרות שלך לאלוקות, ובסופו של התהליך יהיה אני אפתח לכם כפתחו של אולם. בסופו של תאריך תקבל, כמו שהוא יתאר את זה כפי שנלמד היום, מה זה הפתחו של אולם. אבל מי הקצה הזה של חודו של מחט עד פתחו של אולם, אמרנו שהקדוש ברוך הוא אומר ליהודי כמה תחנות ושלבים בדרך. יש את השלב שנקרא אחותי, רעייתי, יונתי. סתיימנו עד כאן את ה... שלושת הבחינות הראשונות, מה נדרש מיהודי, איך זה הולך מלמטה למעלה, עבודה של לפי היכולת והכוחות שלו, לאחותי, לגלות את הבאה המסותרת, אחר כך דיברנו על רעייתי, שזה בעיקר לימוד תורה וקיום מצוות, שזה נותן כוח שמעל סדר ההשתלשלות בעולם, ועוד יותר נעלה אמרנו, העניין של יונתי, שזה מראה על... כמו שאמרנו, המשל היונים, שהסתכלות חזקה והתענגות מעצם החיבור, עד כאן דיברנו, כמו ההסתכלות של היונים זה על זה, שמתענגים מעצם המבט. עכשיו הגענו לשלב הרביעי, שזה תמתי. מה זה תמתי? זה אומר, ועל ידי זה מגיע לדרגה כזו שנקרא בשם תמתי. העניין הזה של תמתי זה לא עוד סוג עבודה שנדרש מהיהודי לעשות כמו שתיארנו בשלושת הבחינות הראשונות באחותי, רעייתי ויונתי, אלא כאן הוא אומר שכתוצאה מאחותי, רעייתי, יונתי אז מגיעים לתמתי. אתה יודע שעבודת השם שלו הייתה באופן הכי נעלה בשלושת הבחינות הראשונות, אז מגיע לדרגה שנקרא בשם תמתי. מה זה נקרא תמתי? הוא מפרט כאן כמה שורות. הוא אומר, תמתי זה מלשון שלימות, כמו פשטות המילה תמימות, תמימות מראה לשלימות. והיינו, מה מתבטא? מה הנקודה שמבטאת שלימות בעבודתם של עם ישראל? והיינו, שעבודתם של ישראל היא באופן שנעשים שותף לקדוש ברוך הוא. הידי יגיע למגיע לכזה מצב שהקדוש ברוך הוא אומר בדיוק זה היעד שלי, זה התוכנית שלי, זה מה שרציתי מלכתחילה, רציתי שיהיה לי שותף כאן בעולם הזה, יהודי שהעבודה שלו היא בשיא השיאים ובשיא ההתבטלות, בשיא ההתבטלות לאלוקות, זה השותפות הזו, זה התמתי. הוא מפרט ככה, הוא אומר כך, ראינו שעבודתם של ישראל היא באופן שנעשים שותף לקדוש ברוך הוא. שיש צורך כביכול בפעולת התחתונים. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני צריך את העבודה שלכם. אני רוצה את העבודה שלכם. יש יוקר מיוחד ביהודי שההתבטלות שלו לאלוקות ברמה כל כך גבוהה, שעל זה אומר הפסוק באיוב, כי למעשה ידיך תחשוף. כביכול הקדוש ברוך הוא יש כיסופים, יש לו תשוקה, למעשה ידיך, למעשה ידיו של היהודי התחתון, הגשמי כאן למטה, שעובד את השם באופן המלא ביותר ומתעלה על כל המניות ועיכובים הטבעיים ועד הרבה. דהיינו, שעל ידי כללות העבודה, על ידי שהיהודי עשה את שלושת הבחינות הקודמות, שעבודתו הכללית הייתה באופן שעניין המסירות נפש חודר. המסירות נפש, שזה החודו של מחט, שהוא עשה את התנועה הראשונית, שזה הפתחי לי, וזה גרם שהוא עבר דרך אחותי, רעיותי ויונתי, כמו שהוא מפרט, שעניין המסירות נפש חודר. מה זה חודר? זה נם דוך ביידי שנקרא, זה נכנס בתוך באופן פנימי. דוך ודוך, כן, זה הפך להיות מילה מוכרת, כן? חודר את העניין דאחותי. קודם כל, הבחינה של אחותי אצלו חדורה, עם הבחינה של ההתמסרות הזו. מה זה אחותי? אז הוא מסכם כאן שלושת הבחינות בקיצור. מה העניין של אחותי שדיברנו על זה קודם? שזוהי עבודה שמצד כוחות הנפש שבמדידה והגבלה. יש את העבודה הראשונית שאחותי, אמרנו, הוא מגלה את האהבה המסותרת הקיים בו, הוא מגלה את ההכרה הטבעית בו, בהבנה והשגה של התחברות לאלוקות. זה נקרא שהכוחות הנפש שלו, שהם במדידה והגבלה, מנוצלים בצורה מלאה לאופן הנכון. זה הבחינה הראשונה של אחותי. ועוד יותר, וחודר גם את העניין דרעייתי. אמרנו קודם שהרעייתי זה הבחינה של גילוי של למעלה מסדר השתלשלות, בתוך סדר השתלשלות. שזה למעלה מכוחות הנפש הרגילים, שזו היא עבודה דתורה, או העבודה שמצד הכוחות של למעלה מהמדידה והגבלה של הכוחות המתלבשים בגוף. זאת אומרת, מצד אחותי, עובד את השם לפי היכולת שלו, לפי הטבע שלו, הוא עושה את המקסימום הטבעי שלו. העניין של רעייתי, זה התמסרות שכמו שהרועה מתמסר לצון, בהתמסרות של למעלה מכל חשבון, זה מבטא שהיהודי מגלה בנפש שלו את הכוחות של למעלה ממדידה והגבלה. הוא קרא לזה בכל מאודיך, לפני זה, אמר בכל לבבך, בכל נפשך, באופן הראשון, בכל מאודיך, העניין של, של רעייתי. ועד שמגיע, גם לבחינת יונתי. יונתי אמרנו, זה מה שלמדנו בחלק הראשון של שאלות ו', אמרנו, יונתי זה, זה אי אפשר להגדיר את זה בכלל בעבודה, בסדר עבודה, כי פה זה התענגות מעצם, מעצם הקשר, מעצם המבט, שעניין ההסתכלות היותר חזקה. אז אם אדם עבר, יהודי בעבודתו עבר את שלושת השלבים האלה בצורה מלאה, אז היונתי זה כבר, זה המצב שאליו הוא הגיע. אם הוא עבר את בחינת אחותי ורעייתי ויונתי, אזי הוא בבחינת אמתי. מה הפירוש בבחינת אמתי? שפועל שלימות ותכלית רצון העליון. להיות לו התברר, דירה בתחתונים. בזה הוא מבטא את התענוג האלוקי שמלכתחילה זה בעצם המטרה של בריאת העולם, שיהיה דירה בתחתונים. והיהודי הזה, בעבודה שלו, מבטא את זה ועושה את זה בפועל ממש.
זה צדיק בשלימות.
זה שהוא עושה את זה באופן הכי מלא, נכון? זה היעד, זה הקדוש ברוך הוא שואף. יש לו ציפיות גבוהות. בעניין זה, להגיע למקסימום הזה, לתמתי, השלימות לתמתי, קשור עם התחלת העבודה דפתחו לי כחודה של מחת. בעצם, מזה, לזה, זה מה שהוא עשה. התנועת נפש הראשונית, ההתמסרות הראשונית, היא קשורה להתמסרות המוחלטת שבאה בסוף. בדרך, יש את כוחות הנפש שצריך לכבוש, אבל התנועת נפש הראשונית של היהודי, שהוא אומר, אני מוכן להתמסר לקדוש ברוך הוא. החודו של מחת, זה קשור לשלב האחרון, לתמתי. שאם היותו למטה מטה, למרות שכשהוא פתח את החודו של מחת, הוא היה עדיין, כמו שאומרים, הוא רק התעורר מהשינה. רק אומר, טוב, בסדר, אני מוכן לשמוע. רגע שאתה מנסה לעורר בן אדם לאיזה עניין, אתה רוצה להציע לו איזה עסקה מסוימת. הוא לא רוצה לדבר איתך, אז אתה אומר, אבל אם הוא מוכן לשמוע, מבחינתך, אתה כבר רואה את העסקה סגורה, למרות שעוד לא דיברת איתו, ועוד לא ציירת לו, ועוד לא פיתית אותו, ועוד לא הראת. אבל אם יש לו את התנועה הראשונית שהוא מוכן לשבת ליד השולחן, אתה כבר ניגש, אתה אומר זהו, זה כבר נעשה העניין. כמובן שצריך את התהליך עד שהעניין נקרום עור וגידים. אותו דבר פה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם, ברגע שאני רואה אצלכם, אתם פיתחו לי כחודו של מחת, אני רואה כבר את המתי, אני רואה כבר את ה... נכון שיש צורך לעבור את אחותי ורעייתי ויונתי, אבל זה קשור לתמתי. שאם היותו למטה מטה, למרות שפיתחו לי כחודה של מחת, זה כשהוא עדיין רק בשלבים ראשונים ממש, קודם דרגת העבודה דאחותי, שעדיין לא התחיל אפילו הבחינה של אחותי, הרי זה מתקשר עם תכלית העלייה דבחינת המתי. אז זה כבר קשור ליעד הסופי, לתכלית הסופית, לעניין הזה של תמתי. כידוע, שבחינת גבוה גבוה, מתקשר עם בחינת מטה מטה. ידוע כלל שה... הנקודה הכי עליונה קשורה עם הנקודה הכי תחתונה. פה זה הפוך, פה זה התחלנו מהכי תחתונה, זה מתקשר להכי עליונה. הקצוות, יש ביניהם שייכות פנימית. וזהו, זה גם הסיבה למה שתכלית הרצון העליון הוא עניין העשייה. התכלית, הקדוש ברוך הוא רוצה, שיהודי יעשה מעשה מצוות. למרות שיהודי יביא ויגיד, מה שווה מעשה יבש? העיקר זה אולי שאני אתרגש, ואני אבין, ואני יעורר. אומרים לא, הקדוש ברוך הוא רוצה את המעשה. כי במעשה מונח ההתבטלות שלך. ודאי שכשהמעשה יהיה מושלם, זה יעשה עם הרגש הנפלא, וזה יעשה עם התובנות הנכונות, וזה יעשה עם התמסרות הכי גדולה, אבל התכלס של כל העניין זה המעשה.
טוב שאתה צריך להגיע אליו, זה התמתי, שזה הסתכלות והתענגות.
נכון, זה התכלית. אבל התכלית הזו לא יכולה להיות מפוספסת עם העשייה, שזה יכול גם לעשות בן אדם.
העשייה את יכולה להביא לדלת.
זאת אומרת, העשייה יכולה מצד אחד לעשות על ידי מישהו שאין לו כלום, לא אחותי ולא רעייתי, עושה מעשה בלבד. מצד שני, המעשה בלבד הוא נוגע בעצם הנקודה. הוא עשה את תכלית העניין עד הסוף. ברור שאנחנו...
המעשה אמור להיות עם
כוונה... יפה, ודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה שהמעשה יעשה עד לבחינת המתי, שהקדוש ברוך הוא אומר, הנה הוא השותף שלי. כשאתה רוצה, יש לך שותף בעסק, ודאי שאתה רוצה שהשותף יהיה איתך לא רק זה שיבוא וישים את הסכום שהוא יתחייב, אלא שהוא יהיה בתוך העסק, שהוא יאהב את זה ויוצא את זה ויחשוב על זה ויחלום על זה, זה ודאי שזה השאיפה שלך, אבל... במה בא לידי ביטוי השותפות, מה תכלס העניין? המעשה. אז המעשה הוא ראשוני, והוא גם סופי, הוא היעד של הכל. מעשה גדול, זה מה שנאמר בגמרא, שיש גדלות מיוחדת דווקא בעניין של המעשה. בעולם הזה הגשמי שנקרא עולם העשייה, שדווקא בו, דווקא פה בעולם הזה הגשמי, הנה על ידי העבודה דהתקפיה, סתרה אחרא, והתהפכה, סתרה אחרא, דווקא פה בעולם הזה הגשמי שיש את ה... בן אדם שמתגבר ומהפך וכולי, נעשה לא התברך דירה בתחתונים. פעם אספר לכם על יהודי שהיה עבד גם במזכירות של הרבי, קראו לה רב אוריאל צימר, שהוא היה שבתות, שהרבי התוועד, בשנות ה-60 כנראה. אז הוא היה הולך בשבת אחרי ההתוועדות לשכונה אחרת שהוא היה גר שם, שכונה שיהודים חרדים, והיה חוזר לפניהם, את הרעיונות העמוקים שהוא שמע בהתוועדות של הרב. ושבת אחת, אחרי שהוא סיים לחזור על הרעיון, ככה הוא מוצאי שבת, הוא יושב בצד והוא שומע ששני אנשים מדברים ביניהם, אחד שואל את השני, מה הנקודה שחזר אותו חסיד? אז בדיוק דובר על עומק העניין של מקווה. שמקווה זה תפילה, ותפילה זה מלשון ביטול, ועומק המשמעות של הביטול, ומספר 40 שעה, והיה ביור ארוך על העניין. אז שומע שהחסיד אחד שואל את השני, מה שמעת, מה דובר? לא הייתי, אולי תחזור לי על איזה תוכן מה דובר. אז הוא אמר, חסיד אמר שצריך ללכת למקווה. זה שומע חסיד ככה מרחוק, והוא מחליט בעצמו, שהוא יותר לא בא לפה מתאמץ לבוא לחזור, כי הם לא מבינים מילה. כי הוא לא חזר שום דבר תוכני מהרעיון שדובר. אבל הוא לא רצה להחליט לבד על העניין שהוא לא חזר עוד, אז פעם הבאה שהוא נכנס לרבי, אז הוא סיפר מה היה, והוא אמר, נראה לי שאין לי מה ללכת אליהם יותר, כי הם לא מבינים שום דבר מה שאני אומר. הרבי אמר לו, אדרבה, הם הבינו את השורה התחתונה. הרי כל הרעיון של הדיבור העמוק וההסבר הוא, שבסופו של דבר הוא ילך למקווה. אז הוא אמר שורה תחתונה, הוא הבין שדיבור שצריך ללכת למקווה. אז נכון שעדיין לא היה לו את כל המרחב של ההסבר, אבל לבוא ולומר הוא לא הבין את העניין, כשהוא בעצם נגע בנקודה, שזה השורה התחתונה. זה בעצם מה שהוא אומר כאן, שהקדוש ברוך הוא רוצה את המעשה ידיך. זה הנקודה, זה הפיתחו לי כחודו של מחת. ודאי שיש תהליך שצריך לעבור.
זה לא תמתי.
אבל התמתי קשור להתחלה. התמתי מתבטא במעשה ידיך, רק הקדוש ברוך הוא מתי יוכל להגיד לי, או, זה השותף שלי, שהוא היעד שלי. הדירה בתחתונים נעשה על ידו, כשהוא עבר את כל התהליך, אבל איפה זה מתבטא בסופו של דבר? במעשה בפועל.
זאת אומרת, המצווה הזאת שאתה מקיים אותה, זה עדיין לא שותף?
המעשה בפועל שאתה עושה, בזה אתה שותף. כמובן, הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה את זה בצורה כזו שאפשר להגיד עליך שעברת את כל התהליכים, אבל צריך לדעת שהנקודה הראשונית של החודו של מחד שאתה פתחת, זה יהיה נוגע בנקודה הסופית, כי זה הכל נוגע למעשה לפה. הנושא הזה של תמתי, הוא אומר קשור לעוד נקודה שכתוב בהמשך הפסוק. וזהו גם כן מה שכתוב בהמשך הכתוב. מה כתוב בהמשך הפסוק אחרי זה? שראשי נמלה טל, קבוצותיי רסיסי לילה. מה קשור ההמשך של הפסוק למה שאמרנו כרגע? אז הוא יבוא, ידגיש את המילה טל. את הנקודה של טל מבטאת כאן את הרעיון שהרי כרגע אמר. מה זה העניין של טל? אז הוא אומר כך, העניין בזה. כדי להבין מה זה ראשי נמלה טל, מה השבח כאן, מה הנקודה כאן. בעניין בזה, כמבואר בביכל הנחות הרב הנ"ל, זה הרי התחלנו את המאמר, שכאן יש את החוברת של הנחות הרב, של פנחס רייזס, שהוא מאות ד' הוא התחיל, שאדמור הזקן דיבר על העניין של אחותי רעייתי, זה ציטוט מתוך הספר מאמרים שהוא כתב. אז שם המבואר, בניין, מה אתה אומר? ביכל זה ביידיש חוברת, ספר כתב יד ששכתבו את המאמרים מדורות הקודמים. אז שם כתוב בעניין טל ומטר. שם הוא מסביר מה ההבדל בין טל לבין מטר. שניהם יורדים מן השמיים. מה ההבדל ביניהם? שמטר נעשה על ידי זה שעד יעלה מן הארץ. גשם יורד אחרי שלפני כן עלה מלמטה, כמו גם בגשמיות, הגשם יורד, שעולים מלמטה, עד יעלה מן הארץ, ואחר כך העננים יורדים למטה, יורד גשם. זה בגשמיות ככה. גם ברוחניות, המושג של מטר מסמל השפעות אלוקיות שבאות מלמעלה, שהן תלותיים במעשה הנבראים, עבודת התחתון. כמו המטר שהוא בא בגלל עבודת התחתון, כמו שאומרים בקריאת שמע, אם שמוע תשמעו ונתתי גשמכם ביתם. זאת אומרת, הגשם הוא תלוי במעשה הנבראים. שזה עניין שתלוי בעבודת התחתנים. ולכן אמר, לכן אומרים, אם בחוקותיי תלכו, אזי ונתתי גשמכם ביתם. בקריאת שמע זה נתתי מטר ארציכם, אבל שם מוזכר המטר, אבל זה הרעיון. גשם תלוי במעשה הנבראים. היינו שתלוי בעבודת האדם למטה. מדובר כאן בהשפעה אלוקית, אבל היא מוגבלת. למה היא מוגבלת? כי אם זה תלוי במעשה האדם, אז כמה שהבן אדם עשה, כך הוא מקבל, אז זה נקרא השפעה שיש לה מדידה והגבלה. אמנם, טל זה משהו מיוחד. על טל, הגמרא אומרת, טל לא מעצר, טל לא נעצר אף פעם. קיץ, חורף, זה לא משנה מעשה הנבראים, אם חלילה לא ישמעו, וגם כשכן ישמעו, טל דבר שלא מפסיק אף פעם.
תמיד
יש,
אבל הוא מוגבל.
מה?
הוא לא בכמויות,
הוא
לא בשפע,
כמה שהוא יורד, אבל הוא לא מוגבל מבחינת הוא לא תלותי במעשה הנבראים. זה השפעה שבאה מלמעלה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע אותה. והיינו, מה זה בעצם מסמל הבחינה הזו של טל? שמבלי הבט על אופן ההנהגה למטה, בכלל לא משנה, בלי לבדוד מה מלמטה הנבראים עשו, וכמה הם עשו, ואיך הם עשו, באה המשכה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא ממשיך מלמעלה בכל מקרה. למה? מצד אהבה עצמית, הוא אוהב את עם ישראל באופן עצמי, ואז הוא ממשיך השפעות, תמיד, כמו שאבא ייתן לבן שלו, בכל מקרה, את מה שהבן שלו צריך לקבל, בלי למדוד את העניין. כן, ברור, הכל. בפועל, כל העולם מקבל טל. אוקיי, אז הסברנו מה ההבדל בין טל למטר. עכשיו נחזור לפסוק שלנו. הפסוק כתוב שראשי נמלה טל. זהו שמסיים בכתוב שראשי נמלה טל. אמרנו עכשיו שמדובר ביהודי שהגיע כבר לשלב שהקדוש ברוך הוא מכנה אותו תמתי. כשהוא מגיע למצב כזה שהקדוש ברוך הוא מכנה אותו תמתי, אפשר להגיד עליו שראשי נמלה טל. למה? שהמשכת תכלית העילוי דבחינת תמתי עד למטה מטה ביותר, זה שהקדוש ברוך הוא ממשיך ונותן את האפשרות ונותן ליהודי את הכוח להיות בבחינה של תמתי, אפילו בתחתון ביותר להגיע לרמה הפנימית העצמית הזו של תמתי, היא מצד עניין הטל. קודם כל זה בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אז הוא ממשיך לנו את העניין של הטל, כמו שראינו הרי קודם, שכשדיברנו על אחותי, רעייתי ויונתי, אמרנו מה היהודי צריך לעשות כדי להיות כזה. כשהגיע לתמתי אמרנו, תמתי אתה כבר אתה כבר מקבל אותו מצד עצמו. אבל סוף סוף נבוא ונגיד, זה לא סתם, זה בגלל שהיה לפני כן אחותי, רעייתי ויונתי. זה אולי כן תלותי באיזשהו מעשה שאדם עשה. אז למה זה קשור לטל? זאת אומרת, זה ההמשך. ועוד עניין בזה, שלאחרי עבודתו, בכל העניינים, דאחותי, רעייתי, יונתי ותמתי, הרי הפסוק שראשי נמלה טל כתוב אחרי אחותי. סליחה, אחרי תמתי. זאת אומרת שאחרי שאדם עבר את כל השלבים, עכשיו בא משהו חדש. אז הם נותנים לו לא רק מה שהשיג והגיע על ידי עבודתו בהתאמות הדלטטה, אלא נותנים לו גם בחינת הטל, שזו בחינה שמעשה התחתונים מצד עצמו לא היה מגיע שם. זה כמו שיש את הלשון הידוע שאומרים על יגעתי ומצאתי. על הדיוק ידוע שלכאורה, אם אדם מתייגע, אז לכאורה לא מתאים להיה להגיד אחרי המילה יגעתי את המילה מצאתי. כי מציאה זה דבר שבא בהפתעה, ולא ביגיע.
יגעתי,
יגעת, אני צריך להגיד, סקתי. למה כתוב מצאתי? זה מסבירים שכשאתה מתייגע, אם אתה תשיג, אוקיי, זה בגלל שהתאמצת, נסקת. ואם אומרים לך, אם אתה מתייגע, אתה תקבל בין ארוך בכלל שלא בערך למה שהשקעת. זה לא תלותי, זה משהו הרבה יותר. על דרך זה אומרים כאן. יש דברים שהם תלויים במעשה הנבראים. זאת אומרת, זה מגיע, זה פייר. מראש אתה יודע, זה מה שאתה עושה, זה מה שאתה מקבל. פה באים ואומרים שאחרי שיהודי הגיע לשלב המקסימלי, שקראו לו יונתי, תמתי, עוד יותר, תמתי, העשי, תמתי, באים ואומרים לו, עכשיו אתה מקבל טל. מה זה טל? אתה מקבל בחינה כזו, שבכלל לא ביחס ולא בערך לעבודת הנבראים. ואין זה אלא, אז למה הוא לא מקבל את זה לפני כן? אם זה לא תלוי במעשה הנבראים, שיקבל את זה בלי קשר למה שהוא עשה. למה זה בכל אופן כתוב אחרי הארבע השלבים הקודמים? שלאחרי השלימות שמצד עבודתו, נותנים לו מלמעלה גם בחינת שראשי נמלה טל. זאת אומרת, כמו שיש ביטוי שהוא מופיע בתניא, שקודשא בריך לא שריה באתר פגים. זה בכל לא שורה במקום פגום. אז אתה תדאג שהמקום יהיה שלם. המקום יהיה שלם, אז הגילוי שתקבל, הוא יהיה גילוי שהוא בכלל שלא בערך לגמרי למה שאתה עשית. אבל כדי לקבל את זה, אתה תעשה מצדך מה שאתה יכול. אז פה מדובר אחרי ארבע בחינות הללו, יש גילוי שהוא בחינת טל שהוא בעין ארוך לגמרי.
אז איפה פה המטר?
אין מטר, כדי להסביר את מעלת הטל, זאת אומרת, בוא נבין מה ההבדל בין טל למטר. אחרי שהבנו את ההבדל בין טל למטר, עכשיו תאמין שכשכתוב כאן טל, למה מתכוונים?
מעל ההשגה.
טל הוא מעל העבודה, ולא תלותי בעבודה, ולא שייך לעבודה, ואי אפשר לייחס את זה לעבודה.
אתה תקבל אותו בסוף.
אתה מקבל אותו, כשאתה מצדך עשית מה שאתה יכול, עכשיו אתה תקבל משהו שבכלל בלי ערך למה שעשית.
ולפני כן מה הוא כאילו...
לפני כן יש לו את סדר העבודה.
אבל ביארנו שזה בא גם מלכתחילה לבד.
התמתי. התמתי.
הטל.
אם כשנדבר על טל גשמי, אתה זוכר, אתה צודק שזה בא לבד. כשתמיד משתמשים במשל של טל, בכל פעם שרוצים לבטא גילוי אלוקי כזה, שהוא בא בלי יחס לעבודת הנבראים, ממשילים את זה לטל. אז גם פה ממשילים את זה לטל, כי רוצים לבטא את הרעיון הזה. והוא מתחבר למה שהבאנו בתחילה. על הפסוק כל דודי דופק, אמרנו, מה אומר הקדוש ברוך הוא? פיתחו לי כחודו של מחט. וזה אמרנו, זה המסירות נפש. ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. מה פתחו של אולם? פתחו של אולם זה הטל. ראשי נמלה טל זה הפתחו של אולם. למה? זה אומר כך. וזהו גם... שעל ידי פיתחו לי כחודה של מחט, נעשה אני אפתח לכם כפיתחו של אולם. מה מיוחד בפיתחו של אולם? מבואר בזה, על זה מוסבר, כמו הזקן מסביר, שפיתחו של אולם, הפתח של העולם בבית המקדש, לא היה לו דלתות. לא היה דלתות בפתח. כל הפתחים בבית המקדש, היה להם דלתות שבלילה היו נסגרים. פתחו של אולם פתוח כל הזמן. אין דלתות. מה זה אומר? לא היה לו דלתות שעל ידיים יכולים לסגור ולסתום את הפתח, והיה פתוח תמיד. איך המשנה אומרת? מה זה אומר? שעניין זה מורה על המשכה ממקום נעלה ביותר שנמשך מעצמו. אם יש פתח, אז מישהו צריך לפתוח. אתה צריך להביא מפתח. אז צריך לעשות פעולה כדי לפתוח, אחרת המקום סגור. אז כל המשכה שהיא תלותית באיזשהו מאמץ, נקרא פתח עם דלת.
למה קודם אפתח לכם כפתחו? זה פעולה, סוג של פעולה. אפתח לכם כפתחו, זה פעולה.
אני אביא אתכם לפתח של העולם. אני...
אפתח
לכם כפתחו, שאמרת,
אפתח לכם.
למה כדאי? יגלה לכם גילוי כזה שהוא למעלה, שוב, נדבר על העולם הגשמי בבית המקדש, הוא פתוח כל הזמן. אנחנו כרגע משתמשים הרי במשל, גם חודו של מחת הוא משל. רוצים לומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לומר, מה ניתן לך? ניתן לך שאני אתן לך משהו שהוא כפתחו של אולם. דיינו, אני אתן לך משהו שאתה בכלל לא תוכל להגיד, אה...
אני אתן לך אולם בלי דלתות.
בלי דלתות. אני אתן לך משהו שבכלל שלא בערך למה
זה שלך. אתה צריך את הפעולה
שלך. אבל אתה צריך לעשות את חודו של מחת, ואתה צריך ללכת בארבע תחנות של אחותי, רעייתי, יונתי, תגיע לתמתי, ואז יהיה ראשי נמלטל, תקבל את פתחו של אולם. אלא שבכדי להגיע לפתחו של אולם, כמו בבית המקדש, כדי להגיע לפתחו של אולם, היית צריך לעבור כמה פתחים קודם, היית צריך לעבור כמה מדרגות, היית צריך לעבור להר, עלית את כל השלבים, הגעת לפתחו של אולם. צריכים לעבור את כל השערים שלפני זה. לאחרי שלמות העבודה, דאחותי, רעייתי, עונתי ותמתי, אזי יכול לקבל מלמעלה את כל העניינים שנמצאים באולם, ללא מניעות כלל. אם עברת את השלבים עד שם, אין מה שיעצור. למה? כיוון שאין שם דלת לסותם את הפתח. זה בעצם, הקדוש ברוך הוא מפתה את היהודי. אומר לו, אתה יושן, אתה בגלות, אני מאחורי הפתח, אחורי החומה, והקדוש ברוך הוא לא מתייאש מהיהודי, והוא דופק לו על הדלת, אומר לו, אני מבקש ממך, תתעורר. יש בשבילך תוכנית עבודה שלמה, אני מתאר לך מה הולך להיות. אתה תפתח ייחודו של מחת, ואני, אתה תגיע לאחותי, ותגיע לרעייתי, תגיע ליונתי, ואז יהיה תמתי, ואז יהיה ראשי נמלטל. תוכנית עבודה שלמה.
רק הוא צריך לפתוח
את הפתחו של החומה. ייחודו של מחת. רק תגיד, רק תגיד, אני מוכן. עכשיו, היהודי, מצידו, שומע כזה, כזו הצעה, יש לך הצעה להביא אותך עד ליד. היהודי לא כזה מהר רץ לה, מתפתה להצעה. יש לו תירוצים, שהכל טוב ויפה, אבל. מה זה אבל? זה עוד קטע אחד. והנה, כל זה... כל מה שתיארנו עד כאן בפסוק, ומאמר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. עד כאן תיארנו מה הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, איך הוא מנסה לפתות אותו ולהביא אותו ולהוביל אותו לשאיפות הגדולות האלה. אך על זה עונה כנסת ישראל, אבל יש כאן משהו דו-שיח. כנסת ישראל עונה תשובה. יש לה תירוץ, הכל טוב ויפה, אבל... מה עונה כנסת ישראל? כנסת ישראל עונה מה שיהודי עונה היום, לפעמים אתה אומר ליהודי, תשמע, בוא תניח תפילין, בוא תכנס, בוא לבית כנסת, בוא תענה, תשלים מניין, משהו. עזוב, אני לא דתי, אני כבר לא בעניין, אני כבר סבא שלי היה, לא שייך, תעזוב אותי, אני כבר לא מכיר את זה, זה לא...
פעם הבאה,
כל מיני תירוצים. זה התירוצים שיהודי עונים לקדוש ברוך. מה אומרים לו? שמצד זה שאני ישנה בגלות, היהודי אומר, אני הרי בגלות עכשיו, אני ישן. ואז מה קרה? הנה פשטתי את קוטנתי. קוטנתי זה הלבושים של המצוות. פשטתי את קוטנתי, אין לי כבר קוטונת, אין לי מצוות. אני כבר, אני במיטה, שוכב, אני ישן, אני כבר... הגעתי לעולם אחר, אני כבר ראש ורגל בהשוואה, כבר איבדתי את המעלה של הראש, אני כבר לא שייך לעניינים. איך חייל בשנה? איך אתה מבקש ממני עכשיו? תתלבש, בוא תיקח עליך, תחליט שאתה מקבל עליך עול מצוות, אפילו כחודו של מחד, ובוא ניכנס לתהליך. לא. והעניין בזה, מה בעצם מונח בתירוץ של כנסת ישראל, שהיא לא רוצה, היצר הרע מנסה לעצור. מה הוא עונה? תהית במדרש, המדרש מסביר מה הפירוש פשטתי את קוטנתי. שקוטנתי אומר המדרש הוא בגדי כהונה או בגדי מלכות. את הכותונת. היה כהן בעבודה, היה לו כותונת. אז הכהן מסמל יהודי שעובד את הקדוש ברוך הוא בבית המקדש. כל יהודי הוא כהן. אתם תהיו לי כהנים? כהן קדוש. כל יהודי הוא כהן. אז היהודי יש לו צורך להלביש כותונת, להלביש בגדים, להלביש מצוות. והיהודי אומר, פשטתי את כותנתי, אין לי בגדי כהונה ובגדי מלכות, והוא עניין לבושי המצוות. זה לבושי המצוות שהוא בעצם היה אמור להיות לבוש בהם. הוא אומר, אני פשטתי, אין לי את לבושי המצוות. כמו אמר הזל, כמו שמאמר הזל הידוע בזוהר, שלדי קיום המצווה נעשה לבוש אחד, הזוהר אומר שכשיהודי מקיים מצוות, אז זה בשבילו לבוש לנפש. כל מצווה זה עוד לבוש. אז הוא אומר, פשטתי את כותנתי. זה אומר, אני כבר לא דתי, מה שנקרא. אני כבר לא מכיר את זה, אני כבר לא מקיים את זה. אמנם מצד עניין הגלות, בגלל שהגלות היא כל כך קשה, אין הגלות כפשוטו. יש את הגלות כפשוטו, שנמצאים בסביבה של גויים, בסביבה שלא תומכת וכל הקשיים שמסביב. ובפרט הגלות היותר עמוק מצד הקל זר אשר בקרבך. חוץ מהגלות הסביבתית, יש לכל אחד את הגלות הפנימית, את היצר הרע שהתלבש על הנפש של האדם, והוא לא בעניין. שעניין הגלות זה נפש הבהמית והגוף, כל אחד עם המצב שבו הוא נמצא. הרי הוא במעמד ומצב של שינה, אז היהודי ישן, אז הוא אומר, אין לי כוח עכשיו לכל זה, תעזוב, זה לא בשבילי, כבר אני רחוק מזה, כבר לא שם. היינו שאין אצלו עניין הראייה, אם הוא ישן, כמו שאמרנו בתחילת המאמר, שהמאפיין הראשון של שינה זה שהעיניים נעצמות, שאין את הסאום הרום עיניכם וראו מי ברא אלה, הוא לא רואה, הוא לא רחוק מזה, הוא לא רואה את זה. היינו שאין אצלו עניין הראייה, ואין אצלו עניין השמיעה. כשהוא ישן הוא גם לא שומע. צריך להיות שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הוא לא רואה, הוא לא שומע, הוא כבר לא בעניין. כמו כן חסר אצלו בכל הכוחות שהיו צריכים להיות בגילוי ולפעול פעולתם. כמו בגשמיות שאדם ישן, אז כל הכוחות לא פעילים. ככה ברוחניות, שהוא בגלות, אז הוא אומר, אני כבר לא שם, אין לי חשק לזה, ואין לי כוח לזה, ואין לי זה, לא רואה, לא שומע.
יכול לקרוא אחרי, אפילו שהוא פתח...
לא, הוא עוד לא פתח.
לא, אבל אני אומר, זה גם...
אם הוא פתח, אז הוא יתעורר, אז הוא שר על המשהו.
אחרי שהוא יכול לקרוא בשביל...
יכול להיות שבאמצע הדרך הוא נרדם.
הוא נרדם...
יכול להיות, זה קורה לבן אדם שהוא מתעורר, ואחר כך הוא נרדם עוד הפעם. כן, צריך עוד פעם להתעורר. לפעמים השינה היא עמוקה, וצריך להתעורר מחדש, לפעמים הוא נמנם. אז צריך רק ככה וקלות. לא כל אחד שהולך לישון, הוא פשט את כותנתי, הוא יכול לישון עם כותנתו, כן? אז הוא רק קם והולך הביתה ערני, כל אחד באיזה רמה שהוא נמצא. אבל כאן הוא מתאר מצב של אותו אחד שהוא ישן, שינה עמוקה. אז חסר אצלו הכל. ועד כדי כך שפשטתי את כותנתי. מה זה נקרא פשטתי את כותנתי? היינו שנשאר אפילו ללא לבושי כהונה ולבושי מלכות. שמה זה לבושי כהונה, לבושי מלכות? שהם לבושי המצוות, לגמרי רחוק. הוא מוסיף לטעון, חוץ מזה שהוא אומר, הורדתי את זה, נו, אוקיי, הורדתי, זה תגוץ אחד, הורדתי כבר, כבר. ואז הוא אומר לו, לא נורא, הורדת, לא נורא, יאללה, בוא תלביש עוד הפעם. אז הוא אומר, טענה שנייה, איך החל בשנה? לא יודע איך מניחים את התפילין, מצד ימין, מצד שמאל, אני כבר לא מכיר את זה, זה כבר... זה כבר לא יודע איך להתעטף בתלית, מאיזה כיוון מחזיקים את זה בכלל. הוא מראה עד כמה הוא רחוק. זה אומר, איך חל בשנה, אני אפילו לא יודע איך לובשים את זה. כיוון שכבר אינו מורגל בזה, היינו כבר הוריד את עצמו מהעניין, הרוד זיך אופגיבן פונדם, היינו, הוא הפסיק להיות רגיל ועסוק בזה, אינו יודע כיצד יוכל לחזור לדרך התורה והמצוות. אז זה יהודי עונה לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני, זה כבר לא בשבילי. נסיים לפחות את עוד חטא. עוד חטא, אחרי זה, אחרי שהיהודי אומר שהוא מצידו, יש לו תירוצים, הוא לא יכול. אז פה הבעיה הייתה, עכשיו בעיה מאוד קשה, שבאמת גם מלמעלה, התגובה שהוא מקבל מלמעלה, זה שאתה בעצם צודק, אין לי באמת עם מי לעבוד. זה אמר, אתה לא שייך, גם אני לא, גם אני לא, אין לי מי לעבוד. לפעמים בא טענות, אתה יכול לשמוע מצד אנשים חרדים, שומרי תורה ומצוות, אם יש טענות של קנאות, מה, אתה הולך למקומות כאלה של אנשים שהם רחוקים והם לא שייכים, אתה הולך ומתעסק איתם ומקרב אותם, תעזוב אותם, הם כבר טמאים, כבר יש כאלו טענות. בעצם הטענה הזו יש לה איזשהו מקור, כביכול בסדר השתלשלות, בעולם של קדושה, כשהיהודי טוען אני כבר בלי בגדים, אני כבר לא שייך, אז בא מלמעלה איזה קריאה ואומרת, באמת צודקים, אין לי מי לעבוד. ממשיך בכתוב, ממשיך בכתוב זה כבר כביכול אומר הקדוש ברוך הוא, הדודי עונה ליהודי. אל תדאג, בסוף לא ילך לאיבוד, אבל בוא נראה לפחות את הטענה בצד השני. רחצתי את רגליי, הכחה את המפן. כשהרבי אמר את המאמר הזה, אפשר לשמוע את ההקלטה, הוא אמר את זה ממש בבחיות נוראות. פשוט הרבי בכה כל כך על התיאור של המצב של היהודי, פשוט אפשר לשמוע בחיות נוראות במאמר. ממשיך בכתוב, הפסוק ממשיך, רחצתי את רגליי, הכחה את המפן. הקדוש ברוך הוא אומר, רחצתי את רגליי, הכחה את המפן. מה הכוונה? אז בואו נראה, מתאר מה זה. בעניין בזה, תראה כתיב, כתוב, הפסוק אומר ככה. מה זה נקרא, רחצתי את רגליי, מי טוען את זה? זה מתאר ככה, הפסוק מתאר ואומר, ראיתי את הוויה יושב, ככה אומר במלאכים, ראיתי את הוויה יושב על כיסו, וכל צבא השמיים עומד עליו מימינו ומשמאלו. מה התיאור הזה של הנביא שמתאר שיש כביכול מימינו ומשמאלו? הרי ידוע שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף ואין צורות ואין צדדים, מה שאנחנו נגיד מימינו ומשמאלו. היינו שיש למעלה מימינים ומשמאלים. יש למעלה מלאכים שהם כמו מקטרגים וסנגורים. מימינו ומשמאלו זה כמו מי שטוען לטובה, מי שטוען לרע. אוקיי, אחרי שתיארנו שיש כזה, יש למעלה מי שאיתן באמת
לחסד
ולגבורה. עכשיו בואו נחזור לתיאור של הסיטואציה שכנסת ישראל עונה, זה כבר לא בשבילי. לכן, כאשר מגעת הידיעה אודות המעמד ומצב למטה, כשמגיע המידע למעלה, שמה קורה למטה, מה כנסת ישראל עונה? מה עונה היהודי שמנסים לעורר אותו? מה הוא אומר? באופן, מה הוא אומר? פשטתי את כותנתי, איך חייל בשנה. היהודי אומר, אני כבר לא דתי, אני כבר רחוק, אני כבר לא שייך. אזי, לא מתעורר מיד ההקשנות האלוקית ואומרת, לא נורא, אנחנו נסתדר איתך. יש בינתיים בדרך, יש מסמילים, יש את עמידת הדין שמקטרגת. אזי באה עמידת הדין וטוענת, רחצתי את רגליי, איך חת הנפל. מה הפשט? דין לכתיב, צריך להבין מה זה רגליי, ומה זה נקרא רחצתי את רגליי. אז הוא אומר ככה, דין לכתיב יש פסוק אחר, שאומר הנביא ישעיהו, הארץ אדום רגליי. הארץ נחשב אדום, כמו בגשמיות יש אדום, זה כיסא שרפרף, ששמים אותו להגביע את הרגליי. הארץ נקרא אדום רגליי, ובארץ גופה, מהו המקום בארץ שהוא נקרא אדום רגליי? הרי זה קאי על המקום המקודש שבעולם, בית המקדש. עליו נאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. זאת אומרת, בזמן שבית המקדש קיים, השכינה שורה למטה. אז הקדוש ברוך הוא כביכול, הוריד כביכול את רגליו למטה, רגליו בארץ. הארץ אדום רגליי, יש לי בארץ מקום, ששם אני נמשך, כביכול הרגל נמשכת עד למטה. זה בזמן שהיהודים הם בעירנות, הכל טוב, אז מצוין, הקדוש ברוך אומר, כדאי לי שהרגליים יהיו למטה. אמנם, בזמן הגלות, כשיש גלות כזו שהיהודים מלמטה זורק מילה ואומר, אני לא בעניין בכלל, כאשר אני ישנה בגלותה, וקודשא בריך הוא, מה קרה בזמן הגלות? סליק לילה ולילה. יש מצב באמת של חושך ואלם. טוענת מידת הדין, אז מידת הדין אומרת, ריבונו של עולם, מה אתה דופק לו על הדלת? אתה מנסה לבוא אליו, ולהתקרב אליו, ולפתות אותו, ולהגיד לו, בוא תהיה אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, ראשי נמלט על, ובשביל מה כל זה? רחצתי את רגליי, טועקת מידת הדין, רחצתי את רגליי, מה הכוונה? מאות גון התווסצותון מתה ארץ אדום רגליי, אין לנו יותר עסק עם הארץ אדום רגליי, אין לנו יותר עסק עם הבית מקדש, עם העולם החומרי והתחתון הזה. רחצתי את רגליי. זהו, השכינה התרוממה מההתעסקות עם הארץ אדום רגליי. ואם כן, איכה התנפם, עוד הפעם להוריד את הרגליים למטה, עוד הפעם להימשך למטה. אמרנו, זה כמו שאמרנו קודם, יש את הטענה של קנאות כזו, תעזבו את אלה הרחוקים, מה, ללכת אליהם ולתנף את עצמנו במקומות כאלה. כיצד יכול לחזור ולהיות השראת השכינה בבית המקדש? איך עוד הפעם, מידת הדין טוענת, איך עוד הפעם אתה רוצה להשרות את השכינה, אתה רוצה שהיהודי יתעורר ועוד הפעם יהיה המשכה האלוקית למטה? הרי אפילו כאשר קיים השיא הרבה שלמות בימי שלמה, הרי אפילו בבית ראשון, כשבית המקדש היה בשיא, שלמה המלך היה בשיא, אז כתוב, נאמר, שלמה המלך אומר, השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך על אף כי הבית הזה בתמיה. שלמה המלך היה בתמיה גדולה, איך הבית המקדש בכלל יכול להיות מקום ומכון לשבטו יתברך? אם השמיים ושמי השמיים לא יכולים להכיל אותו, אז הבית הזה יכול להכיל אותו, הוא תמה על כך. אז אומרים, אומרת מידת הדין, אם בזמן שעם ישראל היה בשיא, אז זה יש תמיה גדולה, איך אפשר להיות כאן? ועל אחת כמה וכמה קשה, אני ישנה. אבל עכשיו זה זמן עוד יותר נמוך. יש מצב של אני ישנה. הוא פשט את יתקות הנתיב, היהודי אומר שהוא כבר פשט את הכותונת שלו, הוא לא דתי, הוא לא שייך, הוא לא רוצה. ואם כן, נכחה את ענפם, איך אני יכול לטנף עוד הפעם את הרגליים ולרדת אליו? זה בעצם מידת הדין טוענת כדי לפספס את המצב של היהודי.
זה כלשהו נמצא בצד
השכינה, מידת הדין טוענת, זה לא מתאים. השכינה היא הקדושה, פה יש יהודי שהוא רחוק, רחוק נפל, רוצה למונח בית האבות, שהיא, כמו שאומרים, שיבושם לו. והוא רוצה, והוא לא רוצה להתעורר, שיבושם לו, שישאר למטה. צריך לבוא פה עכשיו משהו שהוא מתגבר על מידת הדין ואומר, מה בכל זאת עושים?